באנו ללמוד על חנוכה, ונשתדל לעיין בסוגיה שהיא בעצם באה לברר מה הייתה או מה אחת מנקודות המחלוקת שבינינו לבין היוונים. מדוע צריך לברר מה המחלוקת בינינו לבין היוונים? כי היוונים באו נגדנו לא בטענה קיומית פיזית, אלא בטענה קיומית רוחנית, מוסרית. כלומר, העניין שלהם נגדנו היה, אנחנו לא חושבים אותו דבר, ויש לכם ברירה. או אתם נכנעים לתפיסת עולמנו, או שאנחנו נלחם בכם מלחמת חורמה, כי אתם מסכנים את מעמדנו בעולם. זה נכון לגבי כל מאבק שהיה בין ישראל לבין אחת מארבעת המלכויות. ולכן המהר"ל ראה לנכון בספר שלו נר מצווה, שהוא מוקדש לחנוכה, לברר את עניין ארבעת המלכויות. דווקא שם, בספר שלו נר מצווה, המהר"ל מברר לעומק מה זה ארבעת המלכויות, שכידוע, ימות המשיח זה שחרור משעבוד מלכויות. זה הניצחון של ישראל על ארבעת המלכויות. והמהר"ל מעמיק לברר את הסוגיה הזאת בספר שלו על חנוכה. כי באמת, העניין של חנוכה יותר אולי מאשר כל חג אחר, בלברר את ההתמודדות שיש לעם ישראל מבחינה רוחנית ומוסרית עם אומות העולם. ומדוע העמים חושבים לנכון לנהל נגדנו מאבק בלתי מתפשר? המאבק הזה כידוע לא הסתיים, ודווקא בשנים האחרונות הוא הולך וגובר. זה היה צפוי, כי הולכים לקראת המכה בפטיש, הולכים לקראת השלמת התהליך ההיסטורי הארוך שיוביל להופעת עם ישראל במרכז הבמה ההיסטורית. אז זה היה צפוי שהמאבק נגד עם ישראל ילך ויחיף, ואכן זה מה שקורה. וכתוב בספרים שחג החנוכה בעצם הוא הכנה למה שיהיה באחרית הימים. זאת אומרת, עם ישראל קיבל חג אחרון לפני הגלות, לא נקבע חג לאחר מכן, עד תחיית עם ישראל בארצו, לא נקבע חג אחר, כדי לקחת איתנו בבגאז' את הזיכרון של המאבק הזה, להפנים אותו היטב, ולדעת על מה אנחנו בעצם נאבקים. נתחיל במקור מספר אחד, בדברי התלמוד הירושלמי במסכת ברכות. גמרא מפליאה מאוד. הגמרא עוסקת כאן בהלכות ברכות. כתוב בתורה ברכה לפניה, ואין כתוב בתורה ברכה לאחריה. על מה מדובר? על ברכת התורה. התלמוד הירושלמי אומר שלמדנו מן התורה שיש לברך ברכה לפני לימוד תורה, לפני קריאה בתורה. לא למדנו מן התורה שיש לברך ברכה לאחר מכן. כידוע, היום אנחנו מברכים ברכה לפניה וברכה לאחריה. אשר בחר בנו מכל העמים לפניה. אשר נתן לנו תורתו תורת וחיי עולם נטע בתוכנו לאחריה. אומרת הגמרא בתלמוד הירושלמי, מן התורה למדנו ברכה לפניה, לא למדנו ברכה לאחריה. אז מאיפה המקור לברכה לאחריה? אומר התלמוד, מה כתיב בה לפניה? כי שם השם אקרא, אבו גודל ללוקנו. זאת אומרת, מן הפסוק הזה, כי שם השם אקרא, אבו גודל ללוקנו, למדנו שיש לברך ברכה לפני לימוד תורה, לפני קריאת התורה. מסביר הפני משה, שנמצא למטה, כתוב בתורה ברכה לפניה, כלומר למדנו מן הכתוב לברך על התורה לפניה, כדי דריש מקרא, כמו שדורשים מן הפסוק, כי שם השם אקרא, כשאני בא לקרוא בתורה, כי שם השם אקרא, זה התורה, ואקרא בשם השם, אבו גודל אלוקנו, ואתם תענו אמן. אבל לא למדנו מן הכתוב לברך על התורה לאחריה. טוב, נחזור לגמרא. כתיב במזון ברכה לאחריו, ואין כתיב לפניו. בברכת המזון מצאנו, לגבי הברכה על האוכל מצאנו הפוך. מפורש בתורה ברכה לאחריה, אחרי האכילה. ואכלת וסברת וברכת. ולא למדנו מן התורה שיש לברך לפני האכילה. בדיוק הפוך מעניין התורה. ממשיך הפני משה ואכן מסביר את זה. ובמזון מצינו דלאחריו הוא דכתיב, אבל אינו כתוב לברכה לפניו. ככה מעמיד התלמוד הירושלמי את העניין של היחס לגבי ברכה על התורה וברכה על המזון. כלומר, מן התורה יש ללמוד ברכה לתורה לפניה ולא לאחריה. ועל המזון יש ללמוד ברכה לאחריו ולא לפניו. ממשיך התלמוד ואומר, ומניין ליתן את האמור בזה בזה, ואת האמור בזה בזה. פילי פלאים. בא התלמוד ואומר, ועכשיו מאיפה אני יודע שמה שכתוב באחד אני יכול ללמוד על השני, ומה שכתוב בשני אני יכול ללמוד על האחד. כלומר, יש לי לגבי התורה ברכה לפניה, איך אני אלמד ברכה לאחריה? זה למדת מברכת המזון. ולמדת לגבי המזון שיש ברכה לאחרי האכילה. מאיפה תלמד שצריך לברך לפני האכילה? תלמד מן התורה. ליתן את האמור בזה בזה, ואת האמור בזה בזה. מאיפה נלמד את זה? כלומר, זה ברור שצריך ללמוד את זה. הגמרא לא שואלת אם לומדים. אומרת הגמרא, לומדים. השאלה היחידה היא, איך לומדים? כלומר, ברור שלומדים מברכת המזון על התורה, ומן התורה על ברכת המזון. זה ברור. זה גם מאוד דומה. כן, מאוד דומה. תורה ואכילה זה מאוד דומה. וזה ברור שצריך ללמוד מאחד על השני. רק נשאר, רק לבדוק איך לומדים. טוב, אז איך לומדים? אומרת הגמרא, רב שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, בוא אני אגיד לך איך לומדים, זה פשוט. עטיה שם, שם לגזרה שווה. מה שם שנאמר בתורה ברכה לפניו? אב שם שנאמר במזון, ברכה לפניו. ומה השם שנאמר במזון ברכה לאחריו? אף שם שנאמר בתורה ואחריה. כלומר, איך לומדים את זה? כי בשני הדברים האלה, שני העניינים האלה המוזכרים בתורה, בפסוק, מוזכר שם השם. ואז לומדים גזרה שווה. ככה זה נקרא הלימוד הזה. גזרה שווה, כשמופיעה אותה מילה בתורה בשני עניינים, המידה, אחת מן המידות שבהן נדרשת התורה, שלומדים בגלל שיש אותה מילה, אותו עניין. כיוון שמוזכר שם השם ב, כי שם השם אקרא עבור גודל אלוקינו, וכיוון שכתוב בברכת המזון, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך, שם פה, שם שם, תלמד מאחד על השני, מהשני על האחד, תלמד מברכת המזון על התורה לברך לאחריה, תלמד מהתורה על אכילה לברך לפניו, לפני המזון. פשוט, נכון? זה מסתדר לכם, פשוט, כן.
בגלל שזה אותו עניין, שזה כביכול מזון לנפש, וזה מזון לגוף, לומדים, בגלל רק המילה השם שם עומדים.
לפי, אתה שואל שאלה יפה מאוד. שאלה מאוד מתבקשת. והרי, אם כבר שאלת השאלה, אני שואל שאלה נוספת. נהיה שותפים בשאלות. וכמה פעמים שם השם כתוב בתורה? מצאת את שם השם על התורה. מצאת את שם השם ברכת המזון, אז זה ברור, צריך ללמוד מאחד על השני. זה גזרה שווה פשוטה, מה זאת אומרת? אתה רוצה שאני אתחיל להגיד לך איפה כתוב שם השם בתורה? ונתחיל ללמוד מאחד על השני? הרי לא נגמור עם זה. הרי בלי סוף כתוב שם השם בתורה. אז איזה מין לימוד זה? כיוון שכתוב שם השם לגבי ברכת התורה ושם השם לגבי ברכת המזון, צריך ללמוד מאחד על השני. מה זאת אומרת? ואכן זו שאלה גדולה. אלא לתלמוד הירושלמי ברורים שני דברים, שני יסודות. היסוד האחד, שיש דבר מהותי שמקשר את התורה ואת האכילה. כי מראש התלמוד הירושלמי שואל מאיפה לומדים לברך ברכה שנאמרה על אחד על השני. הוא לא שואל האם בכלל צריך ללמוד. הוא אומר לומדים. השאלה איך לומדים. כלומר לתלמוד הירושלמי זה דבר ברור. שהתורה התכוונה שנברך על שני עניינים אלו. והם קשורים אחד לשני. ולכן צריך ללמוד מאחד על השני. זה ברור. זה הנחת יסוד פשוטה. וזה לכאורה מפליא. כי אם יש שני דברים שנראים רחוקים אחד מן השני לכאורה, זה התורה והלחם. כי התורה זה מיועד לרוח, והלחם זה מיועד לגוף. והדבר השני שלכאורה ברור לירושלמי, לא שחיפשתי איפה עוד פעם בתורה כתוב שם השם. זה לא המשחק. כי אם ככה אתה לא תגמור. אלא זה הפוך. ידעתי שהדבר המשותף לתורה ולאכילה זה שם השם. ידעתי את זה. באופן מהותי, מה שמקשר את שני העניינים האלו, זה דווקא שם השם. אתה לא תוכל לגלות את המכנה המשותף לשני עניינים אלו, כי אם דרך שם השם. הגזרה שווה הזאת בלגלות לך, היא בלחשוף לך מה הנקודה המשותפת לתורה ולמזון. שם השם, כי שם השם יקרא אבו גודל אלוקינו, זה תורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, זה ברכת המזון, וזה אותו שם השם שמתגלה ביחס לתורה וביחס לאכילה. השם השם שמשמש כאן כגזירה שווה בלגלות שהצד המהותי המחבר את שני העניינים האלו זה שם השם. זה הגילוי האלוקי שיש בשני דברים אלו שנראים כל כך רחוקים אחד מן השני. מאוד רחוקים אחד מן השני. התורה, רוח האדם, נשמתו, שכלו, אכילה, מזון הגוף, קיומו הפיזי, הגשמי. איך אני אחבר את שני הדברים האלו? אומר התלמוד הירושלמי, אני אגלה לך סוד. אין יותר קרוב אחד לשני מאשר שני דברים אלו. ותדע לך שהנקודה המחברת והמשותפת היא דווקא שם השם. פילה פלאים. זה מה שאומר ירושלמי. אחרת לא ניתן לענות לשאלות ששאלנו קודם. עכשיו, האמת היא שלא רק בתלמוד הירושלמי הדבר הזה מופיע. הוא מופיע גם בתלמוד הבבלי בסוגיה מאוד ידועה. בפרק ראשון של מסכת ברכות, בדף ד', מקור מספר 2, אמר רבי אלעזר, אמר רב אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, זה מה שאנחנו קוראים אשרי, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, פילי פלאים. איך קונים עולם הבא? יושבים, סוגרים עיניים, אומרים, אשרי יושבי בדרך כלל, שלוש פעמים ביום, סגרת העניין, אתה בן העולם הבא. סודר. מה היא טעמה? הגמרא קצת מתפלה בכל זאת מזה. איך באמירת אשרי, שלוש פעמים ביום, אדם הוא הופך להיות בן העולם הבא? אילי מה משום דעתיה באלף בית. אומרת הגמרא, אולי היתרון של הפרק הזה, קוף מם אי בתהילים, זה שהוא מסודר לפי א' ב', בכל יום הרחק הגדול, השם הוא מעולה מאוד, וכו' וכו'. הכל מסודר לפי א' ב', זה בטח יתרון עצום, שמזכה את, את האדם בלהיות בן העולם הבא, נכון? ברור. שזה פשוט, שזה בגלל שמסודר לפי א' ב', זה פשוט שאדם הוא בן העולם הבא. זה מובן, כן? טוב. נעימה, אז אומרת הגמרא, יש לי הצעה אחרת. נעימה, אשרי תמימי דרך. יש פרק אחר, קוף יוטט בתהילים, שלא רק שהוא מסודר לפי א' ב', אומרת הגמרא, דעתיה בתמניה אפין. זאת אומרת, על כל אות ואות של אלפא ביתא, 8 פסוקים, 176 פסוקים סך הכל, באותו פרק הארוך ביותר בתהילים. אז אתה מחפש את האלף בית כדי להיות בן העולם הבא? בוא אני אתן לך יותר טוב. אני אתן לך את קוף יוטט. אומרת הגמרא, לא. אז אם כן, זה לא הסיבה. מה הסיבה? משום דעית בה, בגלל שכתוב באותו פרק, פסוק מיוחד. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. זה בטח מה שעושה את האדם להיות בן העולם הבא. הפסוק הזה. אומרת הגמרא, רק רגע, יש לי יותר טוב. נעימה הלל הגדול, קוף למד וו בתהילים. שמה כתוב בו? נותן לחם לכל בשר. עכשיו בוא נעצור רגע. מה הנקודות שהגמרא מנסה לזהות? שלכאורה יכולות להביא את האדם למדרגה זאת, להיות בין העולם הבא. נקודה ראשונה, א' ב'. מה זה א' ב'? נו, הסדר מה? מה? על הסדר מה? שבח של מה?
שבח יפה.
א' ב' זה תורה. כף ב' אותיות של תורה. אתה תעבור על כל התורה. לעבור על א' ב' זה בעצם התורה. כי התורה נכתבה בכל האותיות של התורה. יופי. אז אולי מה שמזכה את האדם בפרק קוף ממה, זה שהוא מתחבר לתורה, לכל האותיות שבתורה. בזה שהוא אומר א', ב', ג', אומר איזה זכות יש לי שאני שייך למי שקיבל את התורה שנכתבה באותיות א', ב', באש שחורה על אש לבנה. אומרת הגמרא, לא רק אולי, אלא זה משהו אחר שמזכה את האדם להיות בין העולם הבא. שבפרק הזה יש שבח על מה? על מה? לא שמעתי?
פרנסה.
על הפרנסה, על הלחם. פותח את ידיך ומסביע, ואכלת ושבעת. כלומר, הגמרא, מה היא מזהה בעצם? מה יכול להיות הדבר המיוחד שיעשה את האדם בין העולם הבא? או שהוא יודע להודות ולשבח את השם על זה שהוא קיבל את התורה שניתנה באלף בית, או שהוא מודע לזה שהקדוש ברוך הוא זה שמפרנס אותו ונותן לו לחם. והגמרא אומרת, אבל כל אחד מעניינים האלו אני יכול לזהות בפרק שנותן לי לכאורה מענה יותר גדול. או קוף יוטט, שזה א' ב' בשמונה פסוקים על כל אות. או קוף למד וב, שאומר לי במפורש, נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. נו, אז למה אשרי יותר טוב? תשובת הגמרא, אני אסביר לך למה אשרי זה יותר טוב. אלא משום דאית בית, תשובת הגמרא היא, בגלל שהפרק הזה תהילה לדוד, הוא כולל את שניהם. לא רק תורה, זה תמצא בקוף יוטט. לא רק לחם, זה תמצא בקוף למד וב. אלא זה פרק שביחד יש שבח לשם על ידי האדם, גם על התורה וגם על הלחם. זה מדרגה מיוחדת שהאדם מסוגל לחבר את השבח להקדוש ברוך הוא גם על התורה וגם על הלחם. הירושלמי אמר לנו ללמוד מאחד על השני. הבבלי אומר, תדע לך שכשאתה קונה את ההבנה הזאת, ואתה קונה את המדרגה הזאת, ואתה מסוגל לשבח את השם בבת אחת, גם על התורה וגם על הלחם, אז אתה קונה מדרגת עולם הבא. לא פחות ולא יותר. כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים זה לא דקלום. שלוש פעמים זה חזקה. שלוש פעמים זה אומר שאתה מתחיל להפנים ולקלוט מה שנאמר שם. מובטח לו שהוא בן על הבא. כי אתה קנית כבר את המדרגה הזאת. אז אנחנו רואים שהדבר הזה כבר הופך להיות מאוד עקרוני אצל רבותינו. שהרי הם פירטו אותו בירושלמי. וחוזרים עליו בבבלי. תגיד, פשיטה. מה זאת אומרת? טוב, פשוט. מה כל כך יש חידוש בזה? ואז נגיע למדרש תנחומה, ונראה שהדבר הזה הוא רחוק מלהיות פשוט. פשוט. אומר מקור מספר 3, מדרש רבנו תנחומה, על פרשת תזריעה, שורה שנייה, מעשה, סיפור, בוא תשמעו סיפור, ששאל טורנוס רופוס הרשע, קודם כל קבל כינוי חביבי, לפני שבכלל אתה מתחיל לזוז, קבל מדבקה, טורנוס רופוס הרשע, פאף, אין לך סיכוי כבר לצאת מזה. טוב, מה קרה? שטורנוס רופוס הרשע כבר קיבל תואר מראש, בלי לימודים, בוא נראה. מעשה ששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. שואל שאלות, מותר לשאול שאלות? איזו מעשים נעים? מה יותר טוב? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? מותר לשאול שאלות או אסור לשאול שאלות? מותר לשאול שאלות. טוב, בוא נראה אם מותר לשאול שאלות. אמר לו, של בשר ודם, נעים. אומר רבי עקיבא, שאלת, קבל תשובה. של בשר ודם, נעים. בעיה. כי לכאורה, טורנוס רופוס הרשע בא, נראה ככוונה טובה, נכון? בוא נגיד ששל הקדוש ברוך הוא יותר טוב. והרבי הגדול, רבי עקיבא, גדול התנאים, אומר, יש לי הפתעה בשבילך, בוא תשמע מרב חידוש, של בשר ודם יותר טוב. טוב, אמר לו טורנוס רופוס, שהוא פילוסוף, הרי השמיים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם? אני לא מבין. אני מופתע לשמוע את זה מרב. להגיד שמעשה בשר ודם נעים מאלה של הקדוש ברוך הוא. מה, וכי האדם? תראו, הוא מדבר יפה. ממש צדיק. טורנוס רופוס הזה ממש נראה צדיק. הוא אומר, מה אתה מדבר? איך אתה מדבר? אני מתפלל ממך. עם זקן כמוך? מה אתה סך? וכי אדם יכול לעשות שמיים וארץ? צודק. צודק. מה אתה מדבר? וכי הקדוש ברוך הוא, מי יכול לעשות? ברור. אמר לו רבי עקיבא, כנראה שהוא מכיר את הטיפוס, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין עליו, אלא אמור דברים שהם מצוינים בבני אדם. מה הוא רוצה? מה רבי עקיבא עונה לטענה של טורנוס רופוס הרשע? שמיים וארץ האדם לא יכול לעשות. איך אתה טוען שמעשה אדם גדולים יותר? מה הוא עונה לו? מתחמק? מה? נו, אז מה הוא עונה לו? אני לא מבין. מה רבי עקיבא עונה לטורנוס רופוס הרשע? מה הוא עונה לו? אל תדבר איתי על שמיים וארץ, זה לא בהישג ידם של בני אדם. נו, זה גוף מה שטורנוס רופוס הרשע טען. שבני אדם לא יכולים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אז איזה מין תשובה הוא נותן לו? שואל אותו שאלה רצינית, רבי עקיבא אומר לו, טוב, אל תדבר איתי על זה. מה זה תדבר איתי על זה? אני אשאל אותך על זה. אתה אומר, לא, אל תדבר איתי על זה. זה תשובה? לא בטוח שבית מדרש מישהו היה מסכים לקבל תשובה כזאת. נו, מה אתם אומרים? למה זה לא שייך? מה לא שייך? כשאתה אומר לא שייך, מה לא שייך? במעשים שבני אדם לא יכולים לעשות, מה לא שייך?
כי מראש השאלה של
פרומסורפס
לא
מתאימה,
אם זה משהו
שייך. יפה מאוד. רבי עקיבא מכיר את ההתחכמויות של טורנוס רופוס הרשע. הפילוסוף הזה מכירים אותו מזמן. והוא גם יודע שהכוונות שלו לא במיוחד תאורות. יש אנשים שבאים ככה, כאילו שואלים שאלה בתמימות. אז הם נראים ככה, טוב, מותר לשאול שאלות. אז רבי עקיבא קודם כל מסדר את העניינים. אם אתה שואל שאלות, תשאל שאלה לעניין, שזה אגב אחד מן המידות שהתורה נקנית בהם, שואל כעניין. ולמה טורנוס רופוס הרשע לא שואל כעניין? כי הכוונה האמיתית של טורנוס רופוס הרשע זה לא לברר מהם המעשים שבני אדם לא יכולים לעשות, אלא בדברים שהם ברי השוואה בתוך העולם שלנו. כי הפילוסופים היוונים מוכנים לקחת את הקדוש ברוך הוא ולהשאיר אותו בשמיים. אין להם שום בעיה עם זה שריבונו של עולם יגור מאוד מאוד למעלה. העיקר שלא יתקרב לכאן. אז אומר רבי עקיבא לטורנוס רופוס הרשע, אל תדבר איתי על שם, תדבר איתי על כאן, איפה שאנחנו נמצאים, אתה ואני. בוא נברר את הסוגיה הזאת כאן, על מה שקורה כאן בעולם. אל תגיד לי בן אדם לא יכול לעשות שמש וירח, זה לא הנושא, כי אני לא חי שם. את האמת אנחנו צריכים לברר בעולם ששייך לנו. זה תיקון ראשון. לדבר על דברים גדולים וגבוהים, עניינים שמימיים, זה לא פותר את בעיית האדם. קודם כל דבר איתי על מה שקורה כאן. יופי. עכשיו שסידרנו את זה, בוא נתקדם. ואז פתאום צצה טורנוס רופוס הרשע, הבין בדיוק את רבי עקיבא, ואז ישר התקפה חזיתית בלי בושה. אמר לו טורנוס רופוס לרבי עקיבא, למה אתם מולין? מאיפה באת? מה קרה פתאום ברית מילה? איפה זה צץ? חכה. אמר לו רבי עקיבא לטורנוס רופוס הרשע, נו, עכשיו הגענו לעניין. אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואל אני. נו, מה אתה חושב, שאני לא הבנתי את זה מראש? אני מזמן יודע שזה לזה אתה חותר. אני לא מכיר את הכוונות שלך, חביבי. ולכך, כלומר, אני כבר עניתי לך מראש לשאלה הזאת. ולכך, כי אני מכיר את תפיסות העולם שלך, הרי קוראים לך טורנוס רופוס הרשע. אתה כבר מסתובב עם תווית. ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים של הקדוש ברוך הוא. אני יודע שעל זה אתה רוצה לתקוף אותי. ולכן מה אמרתי לך? מעשה בני אדם נעים. למה? כי אדם בא לעולם ערל, והאדם משלים. אז סוף סוף, השלמת הצורה נעשית על ידי אדם. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות. או, הגענו ללחם. מעניין, לרבי עקיבא יש שיטות המחשה מעניינות. הביא לו בצלחת אחת שיבולים של חיטה, בצלחת השנייה לחמניה. אולי זה היה סופגניה, אני יודע. זה יכול להיות שזה מתאים. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, ואלו מעשה ידי אדם. הראה לו את שני הדברים האלה, ואמר לו רבי עקיבא, בוא תסתכל, אתה רואה? זה שיבולים, מעשה הקדוש ברוך הוא. זה גלוסקאות, מעשה אדם. נכון? אמר לו, אין אלו נעים יותר מן השיבולים. אז אמר לו רבי עקיבא, נו, מה אתה מעדיף, חביבי? מה אתה רוצה לאכול? מה אתה מעדיף לאכול? קיבלת תשובה, לא? שמעשה אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, לא נשכח מאיפה התחלנו. מה הוא שאל טורנוס רופוס הרשע? על הברית מילה. מה עונה לו רבי עקיבא? על הלחם. אני שואל אותך על הברית מילה, אתה עונה לי על הלחם? הבנתם? מה החוכמה של רבי עקיבא? אומר רגע, אני שואל אותך על המילה. אומר רבי עקיבא, אני ידעתי שאתה רוצה לשאול אותי על המילה. אני כבר, אגב, הכנתי כבר את הסופגניה. מראש. כשאתה באת לשיחה, כבר היית מוכן על הסופגניה, כי אני ידעתי שאתה רוצה לשאול אותי. אז אם אתה שואל אותי על הברית מילה, הנה כבר הכנתי לך. שיבולים וגלוסקאות. קבל תשובה. בואו נראה אם טונוס רוספה שרשם מתלהב מן התשובה. בואו נראה. אמר לו טורנוס רופוס, אם הוא חפץ במילה, אם הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, זה מעניין, הוא כבר הבין שהקדוש ברוך הוא חפץ במילה. כלומר, רבי עקיבא כבר הצליח איתו לעבור את השלב הזה. הוא כבר קידם אותו לשם. אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא הוולד מעול ממאה אמו? אז יש לי קושיה. עכשיו, על מי הקושיה? על הקדוש ברוך הוא. יש לטונוס רופוס, הרשע, קושיית על ריבונו של עולם. נו, עכשיו אנחנו לאט לאט מגלים למה הוא נקרא טונוס רופוס הרשע. יש לו קושיית על ריבונו של עולם. אני הבנתי אותך, אומר טונוס רופוס הרשע לרבי עקיבא. הבנתי אותך. איך הבנת אותי? כי בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שיבולים. וחיכה שהאדם יעשה מזה לחם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ולד שאינו מעול, והוא מצפה מן האדם שימול אותו. אז יש לי עכשיו קושיה על ריבונו של עולם. מה הקושיה? נו, אז אם ריבונו של עולם רוצה את התיקון הזה, אז למה הוא נותן את זה לאדם? שיעשה מראש דבר טוב ושלם. מה זה? זה מעמיד סימן שאלה על הבריאה. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא חפץ בדבר השלם, מה זה הדבר השלם? חצי תשובה. חצי תשובה. חצי תשובה. אתם לא קוראים טוב את הסיפור. חצי תשובה. מילה זה חצי תשובה. אם הקדוש ברוך הוא חפץ בדבר השלם, אני מחכה לחצי השני של התשובה. יופי. אם הקדוש ברוך הוא חפץ בדבר השלם, לחם. והקדוש ברוך הוא חפץ בדבר השלם, ברית מילה. מה? מה השאלה? למה שהוא לא יוציא לחם, ולמה שהוא לא יוציא את הוולד? מעול. לי אגב יש תשובה מוכנה כבר. הקדוש ברוך הוא אכן זה שמוציא את הלחם. כי ככה אני נוהג לברך כל יום. אני לא יודע מה אתם מברכים, אבל ככה אני מברך. אשר, איך אני מברך כל יום? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ, ככה אני מברך. הבנתם את השאלה של טונוס? רבי עקיבא, אתה סוגר אותי, יש לי בעיה איתך. האם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ בדבר השלם? לחם. כי עשית לי תרגיל עם הסיפור של הגלוסקאות, השיבולים והגלוסקאות. ועכשיו אתה מקיש מזה על הברית מילה, אז ריבונו של עולם, למה הוא לא עושה מראש את הדבר השלם? עכשיו, תנסו לחשוב, תנסו, אני יודע שזה קשה. אני עושה לכם מבחן קשה. מה יש לו בראש לטורנוס רופוס הרשע כתשובה לשאלה הזאת? יש לו שתי תשובות.
או שהקדוש ברוך הוא לא יכול.
יפה! או שהקדוש ברוך הוא בעצם לא יכול לעשות דבר שלם, יש לך כוח, או...
שהוא רוצה להתאכזר.
ש?
שהוא רוצה להתאכזר לבריאה.
שהוא רוצה להתאכזר בבריאה. כן, בבקשה.
טורנוס רופוס שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא דאג שהישכו ללמוד תורה וזהו, למה צריך להתאמץ בכלל?
אפשר גם. יש לו הרבה יש לו הרבה דברים מתרוצצים לו בראש. בטח אם הוא לא עושה דבר שלם. אפשרות ראשונה, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל, הוא לא יכול. תסתכל, כל פעם יוצא דבר שלא שלם. מסקנה, הוא לא יכול. נו, מה אתה רוצה? מי כן יכול? יופי. מסקנה? לאט לאט אתם מתחילים להבין. לאט לאט אתם מתחילים להבין. קשה, צריך להיכנס לראש הזה, אין מה לעשות. אם לא ניכנס לראש הזה, נדע איך להילחם בו. אנחנו לא יודעים להתמודד עם יוון, אם אנחנו לא יודעים על מה הם חושבים. ולכן, אם אני הבנתי אותו טוב, הוא מתכוון להגיד ככה, תעזבו את ריבונו של עולם. כי ממה נפשך? או שהוא לא יכול, או שהוא לא רוצה. מה שתגיד זה התוצאה. או שהוא לא יכול, לא נעים להגיד את זה, זה לא נעים, ולכן הוא שאל מה נעים יותר, מעשה השם או מעשה אדם. אז להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול, זה לא נעים, אז בוא נעזוב את זה, עדיף לא להגיד את זה, או שהוא לא רוצה. ובעצם, אחרי שהוא ברא, הוא אומר, חבר'ה, את שלי עשיתי, אני כבר לא כאן, תסתדרו לבד. אומר רבי עקיבא לטורנוס רובוס הרשע, אמר לו רבי עקיבא, שאלת שאלה למה הוא לא יוצא מהול, ולמה שוררו יוצא עמו, והוא תלוי בביתנו, ועמו חותכו, חבל הטבור קוראים לזה אצלנו, זאת אומרת, אתה רואה שהוולד, הוא לא רק צריך את התיקון של המילה, למה לא שאלת שאלה קודמת? שהוולד, כשהוא יוצא מבטן אמו, עצם חייו צריכים עדיין תיקון. אתה רצת למילה, נכון? מיד. מה מפריע לך שמה?
המצווה.
המצווה, יפה. מה מפריע לך שמה? המצווה, נכון? אבל אני שואל אותך שאלה קודמת. ומה עם זה שצריך לחתוך את חבל הטבור? מה?
תחילת החיים
בכלל. תחילת החיים של האדם זה בתיקונו. תתחיל להבין טוב מה שאני מדבר איתך, אומר רבי עקיבא לטורנוס רובוס הרשע. תחילת חיי האדם זה בתיקונו. יש תיקון ששייך לגוף, ויש תיקון ששייך לנפש. תיקון אחד שייך לגוף, תיקון אחד שייך לגוף, לחתוך את חבל הטבור. תיקון אחד ששייך לנפש, מילה. מאיפה למדנו מילה? מאיפה למדנו מילה? מהתורה. כלומר, אומר רבי עקיבא, אני אסביר לך, חביבי, באיזה תסבוכת אתה נמצא. אתה נמצא בעולם קרוע. כי אצלך יש או השמיים או הארץ. אצלך אין שום קשר בין השמיים לבין הארץ. ואנחנו, בני ישראל, נמצאים בעולם אחר לגמרי. ומה שאתה אומר, למה אינו יוצא מהול, אני משלים את המדרש, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרוף אותם בהם, ולכך אמר דוד, כל אמרת השם צירופה. אני אסביר לך. איפה הבלבול שלך, חביבי? אתה מבין טוב מאוד שהמציאות הטבעית חייבת השלמה. וחשבת שהמציאות הטבעית חייבת השלמה על ידי האדם, ועל ידי זה האדם הופך להיות בעל הבית על העולם. אתה רוצה לרוקן את העולם מריבונו של עולם. אנחנו בני ישראל קיבלנו תורה עם לחם. זוכים ברכה על התורה, ברכה על המזון. זוכים אשרי יושבי ביתך, יש בו גם אלפא ביתא וגם פותח את ידיך. אין שום הבדל אצלנו בין השלמת המציאות הטבעית ותיקונה. כי עניין האדם בעולם הוא לא רק להשלים את המציאות הטבעית, לחתוך את חבל הטבור, שגם בזה אתה מודה, אבל שמה אתה עוצר. לקחת את השיבולים ולעשות מהם גלוסקאות. עניין האדם בעולם הוא לתקן ולא רק להשלים. המציאות הטבעית חסרה בכפליים. א', היא צריכה עדיין השלמה. שתיים, היא צריכה תיקון, לחבר אותה חזרה לבוראה. אנחנו קיבלנו לחם וקיבלנו תורה, ואצלנו אין הבדל. כי שם השם יקרא עבור גודל אלוקינו, וגם ואכלת ושבעת וברכת את השם, ריבונו של עולם מתגלה בתורה, ריבונו של עולם מתגלה בלחם. כי האדם נלקח על ידי ריבונו של עולם להיות שותפו לטובתו של האדם בהשלמת המציאות הטבעית ובתיקונה, כדי לעלות יחד עם התיבה למי שברא את העולם ואת האדם. אתה טורנוס רופוס הרשע, אתה רשע, כי אתה רוצה את השמיים בלי הארץ ואת הארץ בלי השמיים. ואנחנו מברכים גם על התורה וגם על המזון, ומבינים היטב שכמו שהמקור של התורה הוא אלוקי, גם המקור של הלחם. ומי שנותן לנו את החוכמה להבין את התורה, הוא נותן לנו את החוכמה להפוך את השיבולים לגלוסקאות, ובזה יש לנו יתרון עליכם. כשאתם אוכלים לחם, זה רק מזון לגוף. כשאנחנו אוכלים לחם, זה גם מזון לנפש. כשאנחנו לומדים תורה, זה לא רק מזון לנפש, זה גם מזון לגוף. וכשאנחנו אוכלים לחם, זה לא רק מזון לגוף, זה גם מזון לנפש. כי אצלנו, הגוף והנפש, שניהם נבראו בצלם אלוקים. וריבונו של עולם מגלה את הנוכחות שלו בכל שיעור קומתו של האדם. סוד מאוד גדול, שמאוד קשה לרשע כמו טורנוס רופוס לקלוט את הסוד הזה. ועל זה מזהיר אותנו מרן הרב קוק במקור מספר 4. בתחילת ספר אורות, פרק ראשון, פרק ארץ ישראל, סעיף ב', על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. והגלות מוצאת היא כן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסך שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה. אומר הרב ככה, אם אתה מתעסק רק בדברים הגלויים ולא העמוקים שבתורה, אתה לא תצליח לחבר את העולמות, ואתה תתייחס למה שהוא כל כך יסודי ועיקרי בחיי ישראל, ארצו המוציא לכם מן הארץ הזאת, כדבר תפל, צדדי, מקרי. טוב, אנחנו נמצאים כאן, יכולנו להיות במקום אחר. מלכות? מה המלכות? סתם ניהול החיים של בני אדם. גילוי שם השם בעולם? כיסא השם בעולם? מה פתאום? על מה אתה מדבר? מה הקשר? ניהול החיים הפוליטיים? חול, חולי חולים. אין שום קשר עם היהדות. שום קשר עם התורה. מלחמות? מה זה קשור עכשיו? כל זה למה? כי מי שלא מעמיק בתורה לא מבין את היסוד המחבר. גילוי השם בכל העולמות. זאת המציאות האינטלקטואלית היוונית. אפשר להבין שבן אדם הוא מאמין. בסדר, מדי פעם הוא צריך קצת אמונה. חטא קשה לו לחיות. מה זה קשור עכשיו לכל סדרי החיים? גם של הפרט וגם של הכלל. גם אכילת הלחם וגם לימוד התורה. גם בית וגם מדינה. גם מלכות וגם ממלכה. כל זה הופך להיות דברים תפלים. עזוב. זאת הייתה כל המגמה, גם של היוונים, ואחר כך התחברו לזה הרומאים, והולידו לנו את החברה ואת התרבות הזאת, שמשאירה בקושי לאדם 400 של אמונה. בקושי. כי גם לשם היא רוצה להיכנס. אבל להגיד שרשות הרבים, שרשות הכלל, שענייני ניהול מלכות וממלכה, זה הופעת שם השם בעולם? אז מה תשאיר לאדם? וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. זאת הייתה המלחמה הגדולה, האמיתית, הנוקבת נגד יוון. והכהנים הבינו את זה. והם יצאו מן המקדש והלכו לשדה הקרב. לא רק כי הם היו היחידים שלא התייוונו. זה לא במקרה שזה קרה, שזה על ידי כהניך הקדושים. הם יצאו מן המקדש והלכו לשדה הקרב כדי להגיד, זה היי נוח. גם המקדש וגם שדה הקרב, ריבונו של עולם. כדאי לקרוא את הנאומים של יהודה המכבי לחייליו. איך הוא מדבר לחיילים שלו? אנחנו עכשיו במקדש. אנחנו עכשיו פועלים ככהנים. אז עד עכשיו יכולנו להיות במקדש, עכשיו אנחנו חייבים להיות פה בשדה הקרב. כי ריבונו של עולם עכשיו כרגע הוא כאן. שום דבר לא מחוץ לתחום של ריבונו של עולם. וזאת המלחמה האמיתית שלנו נגד יוון. מוכנים לתת לבן אדם איזה פינה במקום נידח בעולם, שהוא ילך להתבודד באיזה מערה, שיהיה מאמין, מה אכפת לנו? העיקר שלא יתערב לנו בחיים. כי אנחנו רוצים חיים של חול. ככל שמדובר בחיים יותר כלליים, הם דרשו שזה יתנהל על פי חולי חולין. ובא עם ישראל וניהל מאבק עיקש במסירות נפש אדירה, וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה, אומר הרמב״ם. ואנחנו נאמר עליה 8 ימים, כי חול בשמיים ובארץ. חנוכה שמח.